לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות שביתת יום טוב בפרק השביעי, ובו 25 הלכות. הלכה א', חולו של מועד, אף על פי שלא נאמר בו שבתון, הואיל ונקרא מקרא קודש, והרי הוא זמן חגיגה במקדש, שמי שלא הקריב קורבן חגיגה ביום הראשון, מקריב בחול המועד. אסור בעשיית מלאכה, כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהם קדושה כלל. והעושה בו מלאכה אסורה, מקין אותו מכת מרדות, מפני שאיסורו מדברי סופרים. ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו כיום טוב, שסוף העניין בדברים שנאסרו בו, כדי שלא יהיה כיום חול לכל דבר. לפיכך, יש מלאכות אסורות בו ויש מלאכות מותרות. הלכה ב' ואלו אין. כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד יהיה שם הפסד הרבה, עושין אותה. ובלבד שלא יהיה בה תורח הרבה. כיצד? משקין בית השלעין במועד, אבל לא בית המשקה, לא שדה מושקה במים, שאינה זקוקה להשקיה נוספת כדי להצילה מהפסד מרובה. שאם לא ישקה בית השלעין והארץ הצמאה, ייפסדו כל האילנות שבה. וכשהוא משקה אותה, לא ידלה וישקה מן הבריכה או ממי הגשמים. לא ישב בדלי וישקה את השדה. או מימי הגשמים, מפני שהוא תורח גדול, אבל משקה הוא מן המעיין, בין שהיה, בין שיצא כתחילה, גם אם אפיק הזרימה של המעיין חדש ודפנותן אינן יציבות, ולא חוששים שיפלו ויתרח לתקנם במועד, ממשיכו ומשקה בו, מנתב את המעיין שיזרום וישקה את השדה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג' הופך אדם את זיתיו במועד, ותוכן אותם ודורך אותם, וממלא חביות וגף אותם כדרך שהוא עושה בחול. הופך אדם את זיתיו במועד, לפני הפקת השמן, מניחים את הזיתים בערימה כדי לרקח אותם, וצריך להפך בהם מדי פעם כדי שלא יתקלקלו מחמת החום שנוצר בערימה. ותוכן אותם, מניח אותם תחת קורת בית הבת כדי שמהלחץ יצא השמן, ודורך אותם, חוזר ועושה סחיטה נוספת כדי להוציא את יתרת השמן שבזיתים, וממלא החביות בשמן וגף אותם, סותם את פתח החבית, כדרך שהוא עושה בחול, שכל שיש בו הפסד, אם לא נעשה, עושהו כדרכו ואינו צריך שינוי. וכן מכניס אדם פירותם מפני הגנבים, ובלבד שיכניסם בצנאה. ושולה פשטנו מן המשרה בשביל שלא תובד, מוציא את הפשטן הגולמי ששם במי שריה, כדי שלא ירכב בהם, וכן קרם שהגיע זמנו להיבצר במועד, בוצרין אותו, מכיוון שהענבים התקלקלו אם לא ייבצרו בזמן. הלכה ד' ואסור לאדם שיתכוון ויאחר מלאכות אלו וכיוצא בהן, ויניחן כדי לעשותן במועד מפני שהוא פנוי. וכל המכוון מלאכתו והניחה למועד ועשה במועד, בית דין מאבדין אותה ומפקירין אותה לכל. ואם כיוון מלאכתו ומת, אין קונסין בנו אחריו ואין מאבדין את ממונו, ואין מונעין את הבן מלעשות אותה מלאכה במועד שלא תובד. הלכה ה', מי שצריך לתפור לו בגד או לבנות לו מקום במועד, אם היה אדיוט ואינו מהיר, אינו מומחה באותה מלאכה, הרי זה עושה אותה כדרכו, ואם היה אומן מהיר, הרי זה עושה אותה מעשה אדיוט. כיצד? בתפירה מחלב, תופר לסירוגין ולא תפירה רצופה, ובבניין מניח אבנים ונו תח בתית עליהן, ושף סדקי הקרקע ומעגילם, כלומר משפשף מקומות צדוקים בכדי להחליק את פני הקרקע, ומעגילם ביד וברגל, כן שמעגילים במחלציים, כלומר יכול להחליקם ביד וברגל, בדומה למה שעושה בדרך כלל בכלי, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ו', מי שהייתה לו תבואה מחוברת לקרקע, ואין לו מה יאכל במועד אלא ממנה, אף על פי שאין כאן הפסד, אין מצריכים אותו לקנות מה יאכל מן השוק, עד שיקצור אחר המועד, אלא קוצר ומאמר ומאמר, ודש וזורה ובורר ותוכן מה שהוא צריך, ובלבד שלא ידוש בפרות, שכל דבר שאין בו הפסד צריך לשנות, וכן כל כיוצא בזה, שכל דבר שנצרח לו במועד מותר לעשותו אפילו אם אין בו הפסד, ובתנאי שיעשה בשינוי. הלכה ז', כבשים, מאכלים כבושים, שהוא יכול לאכול מהן במועד, כובשן, ושאינן ראויים, אלא לאחר המועד, אסור לכובשן. וצד אדם דגים כל שיכול לצוד ומולח הכל במועד, שרי אפשר שיוכל מהן במועד, אם יסחוט אותן בידו פעמים רבות, עד שיתרקחו. למרות שדגים שנמלחו הרבה אינם ראויים לאכילה עד שיתייבשו ממליחותם, מכיוון שיכול להוציא מליחותם על ידי סחיטה ולחיצה ולאוכלם כך במועד, מותר למלחם. הלכה ח' מטילים שחר במועד לצורך המועד, מותר להכניס פירות למים כדי שיצסו ויעשו מהם שחר, ושלא לצורך המועד אסור. אחד שחר תמרים ואחד שחר שעורים, אף על פי שיש לו ישן, מערים ושותה מן החדש, שאין הערמה זו ניכרת לרועה, שהרועה אינו יודע שיש לו שחר ישן בביתו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ט' כל מלאכות שנצורך המועד כשעושים אותן ומנעין, עושים בצנאה. כיצד? הציידים והתוכנים והבוצרים למכור בשוק, הרי אלו עושים בצנאה לצורך המועד, והעושה שלא לצורך המועד אסור, ואם עשה לצורך המועד ואותיר, הרי זה מותר. הלכה י' עושים כל צורכי הרבים במועד, כיצד? מתקנין את קלקולי המים, מה שנהרס והתקלקל בתעלות המים, שברשות הרבים, ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות, וחופרין לרבים בורות שיחין, בורות מאורחים, ומערות, בורות מחוסים, וקוראים להן נערות כדי שישתו ממימיהן, וכונסים מים לבורות ומערות של רבים, ומתקנין את צדקיהן, ומסירין את הקוצים מן הדרכים, ומודדין את המקוות, לבדוק אם יש בהם 40 שאה, שהוא שיעור מקווה הקשר לטבילה, וכל מקווה שנמצא חסר, מרגילין לו מים, מושכים אליו מים, ומשלימין שיעורו. הלכה י' א', ויוצאים שלוחי בדין להפקיר את הכלאיים, שליחי בית הדין היו מפקירים שדות שבעליהן היו מגדלים בהם כלאיים, ופודין את השבועים ואת הערכים ואת החרמים, את הערכים, מי שנדר לתת ערכו של אדם נותן את ערכו הקצוב להקדש. החרמים, מי שנדר לשמיים בלשון חרם, יכול לבדות את הדבר שנדר תמורת כסף. ואת ההקדשות, מי שהקדיש בהמה או חפץ למקדש, יכול לפדותם בשוויים, ומשקין את הסוטות, אשת איש החשודה בזנות צריכה לשתות מי אמרים כדי להיות מותרת לבעלה, ושורפין את הפרה, פרה אדומה שאפרה משמש לטהרה, ועורפין את העגלה, עגלה ערופה משמשת לכפרה, לאנשי המקום, על הרוג שנמצא ולא ידוע מי הרגו. ורוצאין עבד עברי, מנקבים אוזנו של עבד עברי שרוצה להישאר עבד לאחר 6 שנות עבודה, ומתארין את המצורע, מקיימים את תהליך תארת המצורע, ומציינים על הכברות שמחו הגשמים את ציונם כדי שיפרשו מהן כהנים, מחדשים סימן שעושים על כברים כדי שהכהנים לא יתקרבו עליהם, שכל אלו צורכי רבים הן. הלכה י"ב, ודנים דיני ממונות ודיני מכות, דינים שעונשם מלכות, ודיני נפשות במועד, ומי שלא קיבל עליו הדין, משמתין אותו, מנדים אותו במועד, וכשם שדנים במועד, כך כותבים מעשה בדין וכל הדומה לו. כיצד? כותבים הדיינים איגרות שום ששמו לבעל חוב, איגרות שבהן נתואר מה שמו מנכסי החייו, כדי לפרוע בהם את חובו לנושה, ואיגרות שמחו בהן למזון האישה והבנות, שטר שבו החלטת בדין למכור מנכסי הבעל למזונותיהן, ושטרי חליצה ומעונין, שטרות שבהם מעידים בדין על חליצה ומעון שנעשו בפניהם, וכל הדומה להן מדברים שצריכים הדיינים לכותבן כדי שיזכרום, כגון טענות בעלי דינין או דברים שקיבלו עליהן, כגון איש פלוני נאמן עליי, או איש פלוני ידון לי, מי שצריך ללוות במועד ולא ימינו המלווה, הרי זה כותב שטר חוב. וכן כותבין גיטי נשים וקידושי נשים, שטר קידושין למי שמקדש בשטר, ושוברין ומתנות, ושוברין זה אישור על קבלת ממון, ומתנות זה שטר על נתינת מתנה, שכל אלו כצורכי רבים הן. הלכה י"ג, ואסור לכתוב במועד אפילו ספרים, תפילין ומזוזות, ואין מגיעין, אין מתקנים, אפילו אות אחת בספר העזרה, ספר התורה, שביו קוראים במקדש, מפני שזו מלאכה שינה לצורך המועד. אבל כותב הוא אדם תפילין ומזוזה לעצמו, וטובה תחלת לבגדו, כלומר טובה פתילות תחלת לבגדו החייב בציצית, ואם אין לו מה יאכל, כותב ומוכר לאחרים כדי פרנסתו. הלכה י' דלת, ומותר לכתוב איגרות של שאלת שלום במועד, וכותב חשבונותיו ומחשב יצאותיו, תוצאותיו, שכתיבת אלו אין אדם נזהר בתיקונן, שאינו מקפיד על אופן הכתיבה כפי שמקפיד בספרים, התפילין ומזוזות, ונמצאו כמעשה אדיות במלאכות. הלכת הדבר, עושים כל צורכי המת במועד, גוזזין שערו, מחפשים כסותו ועושים לו ארון, ואם לא היו להן נסרים, מביאים קורות ונוסרים מהן נסרים בצנאה בתוך הבית, ואם היה אדם מפורסם, עושים אפילו בשוק, שאז ידוע לכל שמכין את הארון לצורך המת ולא לצורך אחר. אבל אין קורטין עץ מן היער לנסור ממנו לוחות לארון, ואין חוצבין אבנים לבנות בהן קבר. הלכת את זין, אין רואין את הנגעין במועד, כהן אינו בודק נגע שחשוד להיות נגע צרת, שמה ימצא תמה ונמצא חגו נהפך לאבל, ואין עושין נשים ולא מייבמין במועד, כדי שלא תשתקח שמחת החג בשמחת הנישואין. אבל מחזירו את גרושתו ומארסין נשים במועד, ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ולא סעודת נישואין, כדי שלא יערב שמחה אחרת בשמחת החג. הלכה י"ז, אין מגלחין, מסתפרים ואין מחפשין במועד, גזירה שמא ישה אדם עצמו לתוך המועד, ויבוא יום טוב הראשון והוא מנובל, מלוכלך ולא מסודר. לפיכך, כל מי שאי אפשר לו לגלח או לחבס בערב יום טוב, הרי זה מותר לחבס ולגלח. הלכה י"ח, כיצד? אבל שחל שביעי שלו להיות ביום טוב, היום השביעי לאבלות, ולא היה יכול לחבס בערב יום טוב, מכיוון שאסור בקיבוס בשבעת ימי האבלות, או שחל להיות בערב יום טוב, והרי הוא שבת, שאי אפשר לגלח, והבא ממדינת הים, והוא שלא יצא להיטייל אלא לסחורה וכיוצא בה, והיוצא מבית השביה ומבית האסורים, ומי שהיה מנודה, והוא אסור לספר ולחבס, עד שיתירו לו את נידויו, ולא יתירו אלא במועד, ומי שנשבע שלא לגלח ושלא לחבס, ולא נשאל לחכם והתיר נדרו, שיכול להתיר את נדרו על ידי חכם, אלא במועד, הרי אלו מגלחין ומחבסין במועד. הלכה יוטט, וכולם שהיה להן פנאי לגלח קודם הרגל ולא גילחו אסורין, אבל הנזיר והמצורע שהגיע הזמן תגלחתן, בין בתוך המועד, בין קודם הרגל, נזיר ומצורע מצווים בגילוח שיער קודם הקרבת קורבנותיהם, אף על פי שהיה להם פנאי, מותרין לגלח במועד, שלא ישעו קורבנותיהן. בכל יוצא מטומאתו לטהרתו, מותר לגלח במועד, מכיוון שלא ראוי לאדם לעסוק בהתייפות בזמן טומאתו. וקטן שנולד בין במועד, בין לפני המועד, מותר לגלחו במועד. ואנשי משמר ששלמה משמרתן בתוך המועד, מותרים לגלח. כהנים ששבוע משמרתם מסתיים בכל המועד, מותרים בגילוח מכיוון שבשבוע משמרתם אסורים בגילוח. מפני שאנשי משמר אסורים לגלח בשבת שלהן. הלכה כף, מותר ליטול שפה, לספר את השפם בחולו של מועד, וליטול ציפורניים לגזזן, ואפילו בכלי, ומעברת מסירה האישה שיער מבית השכי ומבית הערבה, בין ביד, בין בכלי, ועושה כל תכשיטיה, טיפולים השונים ליופי, המבוארים בהמשך הדברים, ועושה כל תכשיטיה במועד, כוחלת, שמה כחול על עיניה, ופוקסת, קולת את שערה, ומעברת סרק צבע אדום על פניה, ותופלת עצמה בסיד וכיוצא בו, כלומר שמה על גופה סיד או חומר אחר כדי לחמם ולהדים את הגוף, או כדי להסיר השיער, והוא שתוכל לקלפו במועד, שאז נהנית במועד מהטיפול ולא רק מצטערת ממנו. הלכה כ"א, הזווים והזוות והנידות והיולדות וכל העולים מטומאה לטהורה בתוך המועד, הרי לו מותרים לחבס, ומי שאין לו אלא חלוק אחד, הרי זה מחבסו. מטפחות הידיים, מגבות ידיים ומטפחות הספרים, מטפחות שעוטפין בהן ספרי תורה ואוחזין בהן בשעת הקריאה, ומטפחות הספג, מגבות לכל הגוף, הרי אלו מותרים לחבס, וכן כלי פשטן, בגדים מפשטן, שמתלכלכים מהר וגם אם מחפשם בערב החג, יש צורך לחפשם שוב. מותר לחפשן במועד, מפני שהם צריכים כיבוס תמיד, אפילו נתכבסו ערב יום טוב. הלכה כ"ב, אין עושים סחורה במועד, בין למכור בין לקנות, ואם היה דבר אהבות שאינו מצוי תמיד לאחר מועד, כגון ספינות או שיירות שבאו, או שהם מבקשים לצאת ומחרו בזול או לקחו ביוקר, הרי זה מותר למכור או לקנות, ואין לוקחים בתים ואבנים ועבדים ובהמה, אלא לצורך המועד. הלכה כ"ג, מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצנאה לצורך המועד. כיצד? אם הייתה חנות פתוחה לזווית, פינת הרחוב, או למבוי, רחוב המסתעף מרשות הרבים, פותח כדרכו. ואם הייתה פתוחה לרשות הרבים, פותח אחת ונועל אחת. כלומר, פותח דלת אחת ונועל אחת. וערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, מוציא ומעטר את השוק בפירות בשביל כבוד יום טוב, מכיוון שיום טוב האחרון של סוכות, שמיני עצרת, הוא חג בפני עצמו ויש בו שמחה יתרה. מוכרי תבלין מוכרים כדרכן בפרעסיה, מכיוון שברור שמוכרים לצורך המועד. הלכה כ"ד, כל שאסור לעשותו במועד, אין אומר לגוי לעשותו. וכל שאסור לעשותו במועד, אם אין לו מה יאכל, מה לאכול, הרי זה עושה כדי פרנסתו. וכן עושה סחורה בכדי פרנסתו. ומותר להשאיר לזכור פועל עני שאין לו מה יאכל, לעשות מלאכה שאסורה במועד, כדי שאיתו שכרו להתפרנס בו. וכן לוקחים דברים שאינה לצורך המועד מפני צורך המוכר, שאין לו מה יאכל, אין לו מה לאכול. הלכה כ"ה אומר הרמב״ם, סוחרין את השכיר על המלאכה במועד לעשותה לאחר המועד. מותר בכל המועד לסכם עם שכיר שיעשה עבורו מלאכה לאחר המועד, ובלבד שלא ישקול ולא ימדוד ולא ימנה כדר שהוא עושה בחול. וגוי שקיבל קיבולת מישראל, גוי שעושה עבודה בקבלנות עבור ישראל ואינו שכירו, והבחירה שלו לעבוד במועד נעשית על דעת עצמו, אפילו היה חוץ לתחום, אינו מניחו לעשות במועד, שהכל יודעים שמלאכה זו של ישראל, ויחשדו אותו שהוא שכר את הגוי לעשות לו במועד, שאין הכל יודעים הפרש שיש בין השכיר ובין הקבלן, ולפיכך אסור. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זמנים הלכות שביתת יום טוב בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים הלכות שביתת יום טוב בפרק השמיני, הפרק החותם ומסיים את הלכות שביתת יום טוב ובו 21 הלכות. א' אומר הרמב״ם, נערות המושכים מן הקטנים הנמשכים מהם מים, מותר להשקות מהן בית השלעין במועד, שהשדה נפסדת אם לא ישקה אותה, והוא שלא פסקו, שהנער עדיין מחובר לאגם ואין חשש שיתמעטו בו המים וידלה ממנו בכלי. וכן הבריכות שעמת המים עוברת ביניהן, עמת המים שנמשכת ממעיין ועוברת בין בריכות מים, מותר להשקות מהן, מכיוון שגם אם הבריכות יתייבשו, ניתן להשקות מהאמה בהמשכה, ולא יבוא לדלות מהבריכות בכלי. וכן בריכה שנטפה מבית השלעין, ועדיין היא נוטפת, מותר להשקות ממנה בית השלעין אחרת, והוא שלא פסק המעיין שמשקה בית השלעין העליונה. הלכה ב', ערוגה שחציה נמוך וחציה גבוה, ולכן המים שנמשכים אינם מגיעים לחלק הגבוה, לא ידלה ממקום נמוך להשקות מקום גבוה, מפני שהוא תורח יותר, ומותר לדלות מים להשקות הירקות כדי לאוכלן במועד, שלצורך המועד יתירו גם תרחה יתרה, ואם בשביל להפותן, אסור. הלכה ג' אין עושים עוגיות בעקרי הגפנים, גומות העגולות, סביב העץ לצורך השקיה, כדי שיתמלאו מים. ואם היו עשיות ונתקלקלו, הרי זה מתקנם במועד. וכן עמת המים שנתקלקלה מתקנין אותה במועד. כיצד? הייתה עמוקה טפח חופר בה עד שישה, אם לא חפר בה אל העומק של טפח, יכול לחפור עוד חמישה טפחים, הייתה טפחיים מעמיקה עד שבעה, ומושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה כל השדה. שדה שיש באילנות יכול להמשיך מים לאילנות ולא לשאר השדה. ואם הייתה שדה לחה, מותר להשקות את כולה, את כל שדה האילן, מכיוון שהשקיה לא ניכרת בה. ומרבצין את השדה במועד, מרטיבים אותה כדי שתהיה מוכנה לזריעה, שכל הדברים האלו אין בהם תורח יתר, ולא נאסרו במועד. הלכה ד' זרעים שלא שתו מלפני המועד, שטח זרוע שלא הושקע עדיין, לא ישקם במועד, גם אם זה כרוך בהפסד מרובה, מפני שהן צריכים מים רבים ויבוא לידי תורח יתר, ומותר להסב את הנהר, אפיק מים המושך מים מהמעיין או מהאגם אל השדה, ממקום למקום ולפתוח נהר שנסתם, בורות שיחין, בורות מאורחין ומערות, בורות מחוסים של יחיד, אם היה צריך להם, חוטטין אותן, מנקים מחול ואבנים אותן, ושפין את צדקיהן, מושכים בתית את הסתקים של הבור, אבל אין חופרין אותן לכתחילה, בשונה מבורות של רבים, וכונסין את תוכן מים, אף על פי שאינו צריך להן, במועד, ומותר לעשות כן מפני שאין בכך תורח רב, ועושים נברכת במועד, עושים בור השריה כגון להשריית פשטן במועד. הלכה ד' אכברים שאין מפסידים משמידים את האילנות, צדין אותן במועד. בשדה האילן, שדה שבו גדלים אילנות, צד כדרכו. כיצד? חופר ותולע מצודה. ואם הייתה שדה לבן, שדה המיועד לזריעה ולא נפגע מהאכברים, סמוכה לשדה אילן, צדין אותן בשדה הלבן בשינוי, כדי שלא ייכנסו לשדה אילן ויחריבוה. וכיצד צד בשינוי, נועץ שפוד, יתד או מוט, בארץ ומכה בקרדום, ואחר כך ינתקנו, יוצאים מהאדמה, ונמצא מקומו גומה. במקום השיפוד נשארת גומה לתליית המצודה, ונמצא שאינו חופר את הגומה בדרך החפירה הרגילה, אלא בשינוי. הלכה וב, אומר הרמב״ם, כותל גינה שנפל, בונה הוא מעשה אדיוט, מניח אבנים זו על זו ללא טיח, או גודר אותו בקנים, גודר אותו, סותם את המקום הפרוץ בקנים וגורמה, צמחים הגדלים בריכוזי מים, ומתאימים לשימושים שונים, וכיוצא בהן, וכן אם עשה מעקה לגג, בונה אותה מעשה אדיוט, אבל כותל חצר שנפל, בונה הוא כדרכו, אפילו מעשה אומן שמחשש גניבה או הפסד עושה כדרכו ללא שינוי, ואם היה גוהה, היה נוטה, סותרו מפני הסכנה שמה יתמוטט ויפגע במישהו, ובונה הוא כדרכו. הלכה זין, בונה אדם יצטבה, ספסל לישב או לישן עליה, שזה בכלל צורך המועד, הציר והצינור, הציר של הדלת והצינור המרזב, ויש כאלה שמפרשים שהוא החור שלתוכו נכנס הציר, והקורה המחזיקה את הדלת או שמשמשת כבריח שלה, והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנן במועד כדרכו, בין בשל ברזל, בין של עץ, שזה הפסד גדול הוא, שאם יניח הפתח פתוח ודלתות שבורות, נמצא מאבד כל מה שיש בבית, וכבר בארנו שכל שיש בו הפסד אינו צריך שינוי. הלכה אחת, אין חופרין קבר להיותו מוכן למת שימות, ואין בונין אותו, קבר שבנוי מעל האדמה. אבל אם היה עשוי, הרי זה מתקנו במועד. כיצד? מוסיף במידתו או מקצר במידתו, כדי שיהיה נכון שיהיה מוכן לעת שיקבור בו. הלכה תת, אין מפנין את המת ואת העצמות מקבר לקבר, לא ממכובד לבזוי ולא מבזוי למכובד. ואסור לעשות כן לעולם בשאר הימים, אלא אם היה בתוך שלו, מפניהו בשאר הימים אפילו מן המכובד לבזוי. הלכה י' אין מטלעין את האילנות פעולות למניעת נזק של התולעים בעץ ולא מזהמין את הנטיעות מריחת חומר בעל ריח רע כדי שהרחשים יתרחקו מן האילן ולא מגזמין קיצוץ ענפים לשם שיפור הצמיחה אבל סכין את האילנות מותר לסוך בשמן אילן שנגזם בכדי שלא ימות ואת הפירות שבהן כדי לזרז את הפשלתם בשמן ועוקרין את הפשטה מהשדה, מפני שהיא ראויה לחפוף בה במועד, שיכול לחסות בה דברים במועד, וקוצרין את הקשות, צמח תפילי המשמש להכנת שחר, מפני שהיא ראויה להטילה לשחר במועד, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' א', אין מכניסין את הצון לדיר כדי שיזבלו את הקרקע, דיור השדה הוא עברת הדיר ממקום למקום בשדה כדי שהשדה תזדבל על ידי הבהמות, שהרי הוא מדייר שדהו במועד, ואם באו מעליהן מותר, ואם באו מעליהן רואים נוכרים שבאו מבהמותיהם מותר, ואין מסייעין אותן ואין מוסרין להן שומר לנער את צונם להזיז את הבהמות ממקום למקום בשדה. היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, אם שכר נוכרי לזמן מסוים ולא רק למועד, מסייעין אותן, וסוחרין שומר לנער הצון ממקום למקום כדי שיזבלו כל השדה. הזבל שבחצר של הבהמות, מסלקין אותו לצדדין, אבל לא מוציאים אותו מן החצר. ואם נעשת חצר כרפת בקר, שהתמלא בזבל כפי שמצוי ברפת בקר, מוציאין אותו להשפע. הלכה י"ב, המשווה מיישר פני הקרקע, אם מתכוון לתקן מקום שיעמיד בו קרי, הרימה של תבועה, או שידוש בו, מותר, ואם מתכוון לעבודת הארץ, אסור. וכן המלקט כותף וגוזם עצים מתוך שדהו, אם לצורך העצים מותר, ואם לתקן הקרקע, אסור. וכן הפותק מים לשדהו, פותח לשדה תעלת מים, אם נתכוון שיכנסו הדגים, מותר, ואם להשקות הארץ, אסור. וכן הקוצץ חריות, ענפים מן הדקל, אם נתכוון להאכיל הבהמה, מותר, ואם נתכוון לעבודת האילן, אסור. וממעשיו יוכר לאיזה דבר הוא מתכוון. הלכה י' ג' תנור וחיריים שאפשר שיבשו, שהספיקו להתאבש ולהיות ראויים לשימוש, שהתנורים שלהם היו עשויים חרס, ויופה בהן במועד, עושין אותן, ואם לאו, אין עושין אותן. ובין כך ובין כך, בונין על חרס של תנור, ועל הקירה התפלה שלהן, אם יש כבר שלד מחרס מותר להוסיף לו טיח, ומסרגין את המיטות, מותחים חבלים מצד לצד של המיטה, כדי שיהיה אפשר להניח עליה מזרן, ונוקרין את הריחיים, מיישרים ומסטטים אותם שיהיו ראויים לשימוש, ופותחים להן עין, עושים בהם נקב לשם הכנסת התבועה, דרך הנקב אל בין שתי האבנים, או נקב בצד האבן העליונה, להכנסת מות שבעזרתו מסובבים אותה, ומעמידים אותן במקומם, ובונים עמת המים של ריחיים, בכדי שהמים הזורמים דרכה יניעו את הריחיים. הלכה י' ד' זופתין את החבית לאיתום, כדי שלא ייפסד היין, וזופתין את הבקבוק מפני שאין בו תורח, מכיוון שהוא קטן ואף שאין בו הפסד גדול, וסותמין פי החבית של שחר במגופה כדי שלא תיפסד, ומחפין את הקציעות, מכסים טענים ששטחו לייבוש, בקש, שלא יובדו, ומרקחין את הבגדים בידיים על ידי שפשוף, מפני שהוא מעשה עדיות, אבל אין עושים קשרי בית הידיים, קישור כפלי השרבול בצורה מיוחדת לשם נוי, מפני שהוא מעשה אומן, וכן כל כיוצא בזה. הלכת עזבב, קוצצים ציפורני חמור של ריחיים, חמור שמסובב את אבני הריחיים, ויש בו צורך למועד, ובונין אבוס לבהמה, וסוס שרוכב עליו מותר ליטול ציפורניו ולסרקו כדי להפותו, ואין מרביעין בהמה במועד, אבל מקיזין לה דם לרפואה, ואין מונעין ממנה רפואה. וכל מאכלות ומשקין שאינן מאכל בריאין, אלא לרפואה מותר לאדם לאוכלן ולשתותן במועד, למרות שבשבת אסורים. הלכת את זין, אין מפנין כלים מחצר לחצר במועד, מבית שבחצר זו לבית שבחצר אחרת, לא מכאורה לנאה, לא מחצר מכוערת לחצר נאה, למרות שיש לו שמחה בכך שעובר לחצר נאה, אבל מפנה הוא מבית לבית באותה חצר, ומביאים כלים שאין לצורך המועד מבית האומן, כגון קרים וכסתות וכוסות וצלוחיות, אבל כלים שאינן צריכים, כגון מחרשה מן הלוטש או צמר מבית הצבא, אין מביאים. ואם אין לאומן מה יאכל, ויש צורך לשלם לו ולסיים את הקנייה במועד, נותן לו שכרו ומניחן אצלו. ואם אינו מאמינו, אינו סומך על האומן, מניחן בבית הסמוך לו. ואם חושש להן שמה יגנבו, מפנן לחצר אחרת, אבל לא יביאם לביתו כלל. הלכה י"ז, אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, לפנות ערב כשעתיים וחצי קודם השקיעה, כמו ערבי שבתות. וכל העושה מלאכה בהן אינו רואה סימן ברכה, וגוערים בו ומבטלין אותו על כורחו, מבטלין אותו ממלאכה על כורחו. אבל אין מכין אותו מכת מרדות, ואין צריך לומר שאין מנדין אותו, חוץ מערב הפסח אחר חצות, שבערב פסח החמירו לאסור מלאכה כבר מחצות היום, והחמירו גם בדברים נוספים, כפי שהוא מבאר בהמשך, שהעושה בו מלאכה אחר חצות, מנדין אותו. ואין צריך לומר שמכין אותו מכת מרדות אם לא נידוהו, לפי שיום 14 בניסן אינו כשאר ערבי ימים טובים, מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קורבן, ומשום כך הוא דומה לכל המועד. הלכה י"ח, לפיכך, יום 14 אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים, כמו חולו של מועד, והוא קל מחולו של מועד, ואינו אסור, אלא מחצי היום ומעלה, שהוא זמן השחיטה שקורבן פסח, אבל מהנצח המת חצי היום תלוי במנהג. מקום שנהגו לעשות, עושין, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין. הלכה יוטט, ואפילו במקום שנהגו לעשות, לא יתחיל כתחילה, התחלה ראשונית של המלאכה, לעשות מלאכה ב-14, אף על פי שהוא יכול לגומרה קודם חצות, אלא שלוש אומנויות בלבד הן שמתחילים במקום שנהגו לעשות ועושים את חצות, ואלו הן החייתין והספרין והכובסין, אבל שאר אומנויות, אם התחיל בקודם 14, הוא שגומר את חצות, שאינם צריכים לשאר אומנויות צורך הרבה. הלכה כף, הולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, לא יעשה בישוב מפני המחלוקת, אבל עושה הוא במדבר, וההולך ממקום שאין עושים למקום שעושים, לא יעשה. נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם, ואף על פי כן לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני האיסור, כלומר לא ימנע ממלאכה באופן שיראה ביניהם כאילו נמנע בגלל שאסור, אלא שנמנע משום שאין לו מלאכה לעשות. לעולם לא ישנה אדם מפני המחלוקת, לא ינהג אחרת ממנהג המקום שנמצא בו, וכן מי שדעתו לחזור למקומו נוהג כאנשי מקומו, בין להקל בין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי מקום שהוא בו, מפני המחלוקת. הלכה כ"א, אומר הרמב״ם, מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ב-14 אחר חצות, אף על פי שאינן לצורך המועד, וגורפין זבל מתחת רגלי בהמה ומוציאין אותו להשפע, ומושיבין שובחין התרנגולים, מסדרים את הביצים כדי להושיב עליהן את התרנגולת לחממן, ויש מפרשים שמכניסים ביצים מתחת לתרנגולת, ומעמידים משפח ליונים, ותרנגולת שישבה שלושת ימים או יתר על הביצים ומתה, מושיבין אחרת תחתיה ב-14, כדי שלא ייפסדו הביצים, ובמועד, בכל המועד, אין מושיבין. אבל אם ברכה במועד מעל הביצים, מחזירין אותה למקומה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זמנים לכות שביתת יום טוב, בפרק השמיני החותם ומסיים את הלכות שביתת יום טוב, בריך החמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו פותחים בספר זמנים הלכות חמץ ומצה, יש בכללן 8 מצוות, שלוש מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה וזו פרטן. א', שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. שלא לאכול כולל גם איסור הנאה שגם היא בכלל אכילה. לאכול חמץ, חמשת מיני דגן שהם חיטה ושעורה, קוסמין, שיבולת שואל ושיפון, כשמתערבים במים באים ידי חימוץ. ב', להשבית שעור ביום 14, ג', שלא לאכול חמץ כל שבעה, ד', שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה, ה', שלא ייראה חמץ כל שבעה, ו', שלא יימצא חמץ כל שבעה, ז', לאכול מצה בלילי הפסח, ח', לספר ביציאת מצרים באותו הלאה, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, כל האוכל, אין אנשים ואין נשים, כזית 30 גרם חמץ בפסח, מתחילת ליל 15, עד סוף יום 1 ו-20 בניסן במזיד, שידע שאסור לאכול חמץ בפסח ושחייבים עליו קראת, חייב קראת, שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה. הוא מסיים שם הפסוק מיום הראשון עד יום השביעי, כלומר מיום תדבב בניסן עד יום כף א' בו. בשוגג, חייב קורבן חטאת קבועה. אחד האוכל ואחד הממחה, הממיס את החמץ ועשה הוא נוזל ושוטה. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהנאה, אסור בהנאה, שנאמר ולא יאכל חמץ. לא יאב בו היתר אכילה. והמניח המשאיר חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא אכלו, עובר בשני לוין, שנאמר לא יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר שעור לא ימצא בבתיכם. באיסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמיצין, אחד הוא. כתב הרב עצ' אף על פי שלעניין שיעוריהם שווים מהם, יש הבדל ביניהם, שהרי חמץ שנפסל מאכילת כלב אינו זקוק לבערו, ושעור שנפסל מאכילת כלב חייב לבער, שכך שנינו בתוספתא בצה פרק א', איזה הוא שעור המחמץ את אחרים? חמץ שנתחמץ מידי אחרים. ממתי קרוי שעור? מי שיפסל מלאכול לכלב. הלכה ג', אינו לוקה מלכות 40 משום לא ייראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח מן הגוי, או חמצו כדי שיעשה בו מעשה. ואף על פי שהחמץ בפסח אסור בהנאה, וכל דבר שאסור בהנאה אינו בר קניין, כל זמן שהוא ביד גוי, הוא ראוי להיות מותר בהנאה אחר הפסח כדין חמץ של גוי, ולכן חלה עליו המחירה. אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח, הוא בא הפסח ולא ביערו, אלא הניחו, ישירו ברשותו, אף על פי שעבר על שני לוין, אינו לוקה מן התורה, מפני שלא עשה בו מעשה. וכלל הוא בכמה מקומות שאין חייבים מלכות עליו שאין בו מעשה. הוא מקין אותו מכת מרדות, עונש מדי רבנן על מרדו שעבר על איסור תורה. הלכה ד', חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהניה לעולם, כמו חמץ בפסח שגם אם שרפו, אפרו אסור. כן כנסו בחמץ שעבר עליו הפסח שיהיה אסור בהנאה גם לאחר שרפתו. ודבר זה כנסו מדברי סופרים כרבי שמעון שם, אבל לרבי יהודה איסורו מן התורה, מפני שעבר על בל ייראה ובל ימצא אסרור, אפילו הניחו בשגגה או באונס, כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח, כדי שיענה בו אחר הפסח. הלכה ה', חמץ שנתערב בדבר אחר תוך הפסח, בין במינו בין שלא במינו, הרי זה אוסר בכל שהוא, במשהו, וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אף על פי שהוא אסור בהניה אם נתערב אפילו בתוך הפסח, בין במינו בין שלא במינו, הרי זה מותר לאוכלו אחר הפסח, אבל בתוך הפסח חייב לבאר את הכל, מפני חמץ שנתערב בתוכו, שלא כנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו שנשאר לאחר הפסח, אבל התערובת מותר באכילה לאחר הפסח. הלכה ו', אין חייבין קראת אלא על אכילת עצמו של חמץ, אבל עירוב חמץ כגון כותח הבבלי ושחר המדי, וכל הדומה להן מדברים שחמץ מעורב בהן, אם אכלן בפסח לוקה ואין בו קראת, שנאמר כל מחמצת לא תאכלו. במה דברים אמורים? בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת, בכדי אכילת שלוש ביצים, ושלוקה מן התורה, וזו הנקרא בגמרא ובפוסקים בכדי אכילת פרס, ולדעת רש"י שורו בכדי אכילת ארבע ביצים, אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלוש ביצים, אף על פי שאסור לו לאכול, שרי חמץ בפסח אינו בטל, אם אכל אינו לוקה, כי יותר מכדי אכילת פרס אינו מצטרף, אלא מכין אותו מכת מרדות מדי רבנן, ככל אוכל פחות מכשיעור. הלכה זין, האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל, ואף על פי כן אינו חייב קרת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית, והאוכל פחות מכזית במזיד, מכין אותו מכת מרדות. הלכה ח', אסור לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, ובנוסחאות מדויקות שנקראו לפני זקני התלמוד כתוב, דקו לאלמה מי החמץ משש שעות ולאלמה תאורייתא, וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, ובגמרא מסכת פסחין, ומניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שעובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, דברי רבי יהודה, כלומר על קורבן הפסח. כך למדו מפי השפועה, מפי הקבלה, בפירוש דבר זה, לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח, שהוא בין הארבעים, והוא חצי היום, ואף שקודם הפסח צריכים להקריב את קורבן התמיד, ותמיד ששחטו לפני חצות פסול, אם כן בעל כוחו זמן שחיטת הפסח הוא לא בחצות, כי אם שעה אחרי חצות, אחרי שחיטת התמיד. בכל מקום, כיוון שבדיעבד, אם שחט הפסח קודם לתמיד כשר, אם כן מחצות היום ואילך נחשב זמן שחיטת הפסח. הלכה ט', ואסרו חכמים לאכול חמץ מתחילת שעה שישית, כדי שלא ייגע באיסור תורה, שלא יטעה בשעות ויבוא לאכול בזמן שאסור מן התורה, ומתחילת שעה שישית יהיה חמץ אסור באכילה או בהניה. כל שעה שישית מדברי סופרים, ושאר היום, משביעית ולמעלה מן התורה. שעה חמישית אין אוכלים בחמץ, גזרה משום יום המעונן. כשיש ערפל אין חמה זורחת ואי אפשר לבדוק בחמה, ויכולים לטעות יותר. שמה יטעה בין חמישית לשישית. בגמרא שם כתוב שביום המעונן יכול לטעות בין חמישית לשביעית, ושאלו את הרמב״ם למה הוא כותב כאן בין חמישית לשישית, והשיב, מה שנזכר בהלכות בין חמישית לשביעית הוא האמת, והוא מאמר התלמוד פי מה שהקשה שם, וזכרת אני דבר המצוי יותר, הנופל לרוב הוא חלוף שעה בשעה אחריה, ביות שכוונתי בכל החיבור הזה להקריב הדינין אל השכל או אל דרך הרוב, ואינו אסור בהניה בשעה חמישית, לפיכך תולין, כלומר לא אוכלין ולא שורפין בה תרומה ולחם תודה שנשארו ואי אפשר לאוכלן, וכיוצא בהן מחמץ שהוא, קודש לא אוכלין, שאסור לאכול חמץ מדי רבנן, ולא שורפין, שרמין התורה עוד ראויים לאכילה, ואסור לשרוף קודשים ותרומה כל זמן שמותרים באכילה, עד שתגיע השעה שישית ושורפין הכל, גם חולין וגם תרומה וקודשים שהם חמץ. הלכה י' הלמדת שמותר לאכול חמץ ביום 14 עד סוף שעה רביעית, שהוא שליש היום, ואין אוכלים בשעה חמישית, אבל נהנים בו, לתת לפני בהמות ועופות ולמכור לנוכרי, והאוכל או נהנה בשעה שישית, מכין אותו מכת מרדות, כדין המורד נגד חכמים, ועובר על איסור דרבנן, והאוכל מתחילת שעה שביעית, לוקה. עד כאן משיר עמי ברמב״ם בספר זמני בלכות חמץ ומצה בפרק הראשון. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה אמיתית והשלמה בירושלים עיר הקודש ובהר הקודש, בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו דמשיח צדקנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.